You see, it goes to one.
Rav Lau, I'm here. It's lo machleit, but I'm not there. Zichran shel arba horim batmila shelano. The ahorim heim Gveret Ida Schaefer, Lubet Lerner, Mar Daniel Eisman, Professor Moshe Baer, the Gveret Lillian Zaltzman. Kama milim al kol echad mehahorim. Gveret Schaefer, Lubet Lerner, nolda beBrooklyn. ממשפחה שהייתה מיוחסת, דור שביעי מצוות, הגרה לארצות הברית במלחמת העולם הראשונה. לגברת שפר נולדו שלושה ילדים, ולמרות שעבדה במשרה מלאה, עסקה כל חייה בפעילות ציונית. גברת שפר למדה היסטוריה יהודית וזכתה לראות רוב נכדיה חיים בארץ. מר דניאל אייזמן נולד בהמבורג ב-1910 ועלה לארץ ב-1938. הוא הקים את המוסד הראשון בארץ לעבריינים צעירים מטעם משרד הסעד, ואחר כך לימד שנים רבות מתמטיקה, היסטוריה ואזרחות בישיבת נתיב מאיר, בית ספר מעלה ובישיבה בשפיר. ולאחר שפרש מחינוך עבד כמנהל חשבונות עד גיל 89, ומר אייזנמן נולדו ארבע בנות ושמונה נכדים. פרופסור משה באר נולד ב-1924 בפרסברג בברטיסלביה, ועלה לארץ בשנת 1941 עם עליית הנוער. הוא למד במקווה ישראל בישיבת מרכז הרב, והיה ממקימי קיבוץ מסעות יצחק בגוש עציון. במלחמת השחרור הוא נפל בשבי הירדני. אחרי ששוחרר הוא למד היסטוריה באוניברסיטה העברית והתמחה בתקופת המשנה והתלמוד. פרופסור בר היה ממייסדי אוניברסיטת בר אילן ועמד שנים רבות בראש המחלקה להיסטוריה ישראלית. הוא כיהן כפרופסור עד סוף ימיו. גברת ליליאן זלצמן לבית שטרן נולדה בהולנד ב-1916 למשפחה ממוצא פולנית וגדלה והתחתנה בבלגיה. עם פרוץ המלחמה ב-1940 היא הצליחה לברוח עם משפחתה לקובה, שם שהו עד 1946 ומשם הגרו לארצות הברית. נולדו לה שלושה ילדים, היא התאלמנה בגיל 50 ועלתה לארץ ב-1971 בעקבות ילדיה. גברת זלצמן חיה בישראל עד סוף ימיה והותירה 14 נכדים ועשרה נינים, כולם בארץ. היא למדה עבודה סוציאלית, הייתה עקרת בית ועסקה כל חייה בעבודות התנדבות וחסד. יהי זכרם של כולם ברוך. ההרצאה הערב על ידי רב דוקטור בנימין לאו, רב לאו הוא בוגר ישיבת הר עציון וישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים, שירת בחטיבת גולני ובעל תואר דוקטור בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן. הוא ראש הבית מדרש החברתי בבית מורשה בירושלים ורב בקהילת רמב"ן בבקה. בנוסף, רב לאו משמש כרב בבתי ספר שונים בירושלים. לפני שלוש שנים הוציא רב לאו את ספרו הראשון ממרן עד מרן, שהציור היבש זה שהוא מנתח את שיטתו ההלכתית של רב עובדיה יוסף, ובאמת זאת הבנה עמוקה במהפכה שחלל רב עובדיה יוסף בתחום ההלכתי. אחרי שהוא כתב ספר אחד על שני רבנים מעדות המזרח, רב יוסף קיירו ויבדל לחיים רב עובדיה, רב לאו הוציא שלושה ספרים על רבנים אשכנזים כמו רב יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא ורב יהודה הנשיא. טוב, אז אני בכל אופן הספרים האלו מבוססים על הרצאות שרב לאו נתן בבית כנסת שלו ובעונות הקיץ בית כנסת רמב"ן באחר הצהריים בשבתות מלאה עד אפס מקום, ובהרצאות שלו רב לאו משלב את הכלים של מחקר מדעי עם המסורות הקלאסיות והמקורות, בלי קריצות עין, בלי להצטדק, כמו שהרמב״ם אומר בהקדמה שלו לשמונה פרקים, קבל חוכמה ממי שאומרו. אבל לא רק בזה גדולתו של רב לאו, כי הוא לא רק נאה לדרוש, אבל נאה גם כן לקיים. רב לאו הוא ראש המדברים וראש היוזמים, לא רק הפועלים, בכל התחומים של תיקון חברתי. וזאת אומרת שהוא עמד כחבר בוועדה לבחירת התרופות בסל התרופה, שהיה דוגמה ולמופת של עבודת צוות בנושא חברתי חשוב מאוד. הוא היה בין אלו שעמדו בפרץ למנוע מקבוצה מסוימת לחוף את דעתם על ציבור שלם שלא מרצונם בנושא שמיטה, ועוד ועוד ועוד. למרבה ההפתעה, כל פעם שאני רואה את השם של רב לאו בתקשורת, זה לא רק שהנושא הוא משמעותי, אבל העמדה שנוקט הרב לאו הוא די משמח. הוא על הצד של הטובים כל הזמן. אז כמו כן, הרי ידוע הסיפור המפורסם של רב ישראל סלנטר, שבליל יום הכיפורים הלכו לחפש אותו כי לא ידעו איפה הוא. אז אני יכול, שמעתי מכמה אנשים עדות מהימנה שבבית כנסת הרמב"ן השנה, אחרי כל נדרי בבית כנסת שלו חיפשו את רב לאו ולא מצאו אותו, וזה בגלל שרב לאו ניהל אז תפילה לאנשים בשכונה שלו שלא רגילים להתפלל ולא פוקדים את בית כנסת לעתים תכופות, וזה עשה רושם כביר גם על אלו שהשתתפו ואלו שהגישו בחסונו בבית הכנסת. ואני חושב שאני פשוט העליתי את הסיפור הזה כי זה מקשר לנושא של ההצעה הערב. הנושא של ההצעה זה האם תיבת נוח יכול להוות מודל לחיים הדתיים שלנו. אז עכשיו לכבוד רב לאו.
תודה רבה. מה שלא הזכרת זה שאני מתפלל בוקר בוקר כתף אל כתף עם אבא שלך, וזה באמת, אני אגיד את זה בתור פתיחה, לא בתור רק שבח לאכסניה, אבל הרב גרין שמתפלל איתי ברמב"ן הוא תלמיד של אברהם יהושע השל, של הרב אברהם יהושע השל. כל מי שגדל פה בארץ לא מכיר את הרב השל. הוא דמות שלא למדו אותו ולא מכירים אותו ולא שמעו עליו, ואני זכיתי בשנים האחרונות לשמוע עליו ולהכיר וללמוד, ואני חושב שזה משפיע עליי השפעה גדולה מאוד, גם הנוכחות של הרב גרין וגם של המורה שלו, של השל, ואני משער שאנחנו נגיע לזה במהלך הדברים. אז קודם כל תודה על ההזמנה, ותודה כפולה ומכופלת על זה שהשיעור הזה מוקדש לזכרם של ארבעה מההורים של חברי הקהילה שלכם. אני חושב שהרעיון הזה שמצליחים באמת להביא את ההורים ואת זכרם לתוך לימוד בקהילה צומחת ארץ ישראלית חדשה, זאת אני משער ככה, הקשבתי לשמות, רובה מחוץ לארץ, אין ברכה גדולה מזאת להורים שלנו, שהם יודעים שהילדים ממשיכים את החיים, חיי עולם נטע בתוכנו. זה מופיע בבית מדרש, בכיתוב על הפרוכת. חיי עולם נטע בתוכנו. זאת הנטייה האמיתית. מתוך ארבעת השמות שמוקדש אליהם השיעור הערב, רק אחד הכרתי, את הפרופסור בר, שאני חושב שהוא היה מקסח את הספרים שלי לגמרי. כלומר, הוא היה איש ביקורת מעמיק וקפדן מאוד. אני לא למדתי אצלו בכיתה, אבל בספרים שלו קראתי ולמדתי, ואני אומר, יש כאלה שכשאני כותב, אני אומר, אני מקווה שהם לא קוראים. אז, אבל בוודאי אני הושפעתי רבות גם מהכתיבה שלו, וזה יותר מכבוד לי שבין ארבעת הנזכרים שהשיעור לזכרם גם פרופסור משה בר. אני בחרתי נושא שהוא לא על הרב עובדיה ולא על הרבנים האשכנזים, רבן יוחנן בן זכאי וחבריו, לא על תנאים ולא על המוראים. בחרתי לדבר עלינו. ובגלל שאנחנו בית כנסת ואני רב וזה שבת נוח, אז יש רפלקסים. ולכן הנושא זה תיבת נוח. אם זה היה פרשת לך לך, זה היה אברהם אבינו, ואם זה היה קורח, זה היה קורח. אבל אני אנסה לדבר דרך תיבת נוח עלינו, על היהדות הדתית שאנחנו מכירים גם בישראל וגם במערב אירופה וגם בצפון אמריקה. מזרח אירופה זה סיפור אחר לגמרי של היום. כשהמודל שאני מבקש להתמודד איתו באמת מענייני דיומה של פרשת השבוע, אני קורא לזה יהדות של תיבת נוח לעומת יהדות של אברהם אבינו. כשבקודים, אם אני רוצה ישר להתגלגל פנימה, אני לא רוצה רק להיות דרשן שעומד על הפודיום ונותן דרשה יפה, אלא לתרגם את הדרשה לדילמות, לקונפליקטים שמלווים אותנו בחיים הדתיים והלאומיים שלנו, הישראלים שלנו. אז המדרש שמוביל אותי במחשבה זה המדרש אולי המפורסם ביותר שמשווה ומנגיד בין נוח לבין אברהם. הרבה עושים את זה, אני אעשה את זה בקצר צרה. נוח איש צדיק בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אברהם, נאמר עליו, התהלך לפני ויהיה תמים. נוח את האלוהים התהלך, ואברהם התהלך לפני. שתי העמידות הללו של את האלוהים יתהלך לעומת יתהלך לפני עורר את הדמיון של המדרש. רש"י מביא את זה, זה מאוד פשוט ומאוד מדויק, וכדאי לגדול עם המדרש הזה. המדרש אומר, משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שני בנים, קטן וגדול. לקטן אומר, לך אמי, ולגדול אומר, לך לפני. עד כאן המדרש. המדרש עוצר בתמונה שני ילדים, הקטן הלך אימי, הגדול לך לפני. וכשאני מפתח את התמונה הזאת מול העיניים שלי, כשאני מנסה להבין לעומק את המדרש הזה, אני מבין מה המשמעות של ילד קטן וילד גדול במשפחה. אנחנו קודם כל נדבר על עצמנו. יודעים, אצלנו הילדים כבר רובם גדולים. יש עוד כמה מהגלריה הקטנה עוד שמסתובבים. ויש, לכל משפחה יש את הטקס מעבר מקטן לגדול. מה הופך ילד במשפחה להיות מקטן לגדול? אז יש דברים שרק הגדולים עושים. הגדולים יש להם איזה חוויות של גדולים. וקטנים זה קטנים, אני יודע, כשנוסעים לטיול משפחתי, אז הגדולים שותפים להורים בתכנון הטיול. אם אנחנו רוצים לצאת בקיץ לאיזה חופש משפחתי, אז באים הגדולים ואומרים, פה יש לי סמינר, פה יש לי מחנה, פה יש לי זה, הם נותנים לנו יומיים באדיבותם הרבה, אומרים, תתאמו, כן, זה, ככה נראה ילד גדול. ילד קטן, אתה אורז אותו יחד עם הצ'ימידן, ואתה שם אותו בכיסא בטיחות, ותוקע לו במבה ביד, וגנדיק, נוסעים. ככה נראה ילד קטן. בין הגדול לקטן יש איזה שלב ביניים. והרעיון הזה שאברהם אבינו הוא ילד גדול, ונוח הוא ילד קטן, זה קוד, זה כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, לך אימי. את האלוהים יתהלך נוח, אתה ילד קטן. הציפיות שלי ממך זה שתהיה תתלה, שלא תעשה שום בעיות, שיהיה בסדר. המילה הכי דומיננטית שמופיעה לגבי נוח זה ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים. ויעש נוח ככל אשר ציווה. ילד טוב ירושלים. לא מתווכח, לא אומר לא, לא אומר למה, לא אומר אולי, ויעש נוח כחול. עוד מעט אני אנסה לגלות משהו שבשבילי הוא חדש, שמצאתי השבוע, זה ממש כמו איזה מציאה, אבל עוד מעט. אברהם זה בדיוק ההפך. לאברהם אומרים, אתה ילד גדול, יתהלך לפניי. יתהלך לפניי ויהיה תמין. מה הציפייה שלי מילד גדול, ביום חמישי שינקה את הבית, ובשבת שישטוף את הכלים, ושיעזור לנו גם במשפחות, אתם יודעים שמצב כלכלי לא הכי שפיר, אז אנחנו מצפים מילד גדול שיעזור בפרנסת הבית, שיקח אחריות. המילה היא אחריות. אני לא רוצה לשאת בעול לבד. התפקיד של הילד הגדול זה להיות שותף. אנחנו מכירים את זה היום פחות, אבל בתקופה של הדור הקודם, התנועה של המושבים בארץ, היה מקובל שבכל משפחה יש בן ממשיך. כך קראו לזה, בן ממשיך. הוא היה מקבל חלקת אדמה במושב, והוא היה ממשיך כי הוא אחראי. זה לא תמיד היה הבכור, זה מאוד מעניין. בן ממשיך. והרעיון הזה שאתה מצפה מהבן הגדול לשאת בעול, לשאת באחריות, זה נותן לו המון כוח, זה נותן לו גם, יחד עם האחריות, נותן לו גם עמידה, נותן לו סמכות. אברהם אבינו הוא לא yes man, הוא גם לא yes God. אברהם אבינו יודע להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, האף תספה צדיק עם רשע. אברהם אבינו הוא וכחן גדול. אברהם אבינו יודע לעבוד את השם בלך לך, הוא שליח, הוא אחראי, הוא גדול, יתהלך לפניי, הוא כל הזמן מתקן עולם במלכות שדי. אבל כשהוא מרגיש שיש בעיה מוסרית בעולם, בסדום, אז הוא עוצר, הוא אומר עד כאן. אחת הדוגמאות המופלאות לזה, אנחנו אולי לא שמים לב. תמיד אנחנו אומרים על אברהם שהוא הולך. זה הסמל שלו. הדמות שלו זה לך לך. וילך אברהם הלוך ונסוע, הלוך ונסוע. וילך, וילך, וילך. אבל הפעם היחידה שאברהם לא הולך אלא עומד, זה בסדום. המקום היחידי שנאמר שאברהם עומד. אברהם עודנו עומד לפני השם. רק שם, הרעיון הוא רעיון מדהים, בגלל שהעמידה של אברהם זה סרבנות. אני מסרב פקודה. אתה אומר לי, עכשיו הופכים את סדום, אני לא שותף. אני לא מסכים לזה. זה לא מוסרי בעיניי. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? ויעל מעליו השם. השם עושה לך לך. אברהם עומד. אברהם לא זז. אברהם מסרב. איך זה נגמר בסוף? מגיע הבוקר, וישכם אברהם בבוקר, אחרי מהפכת סדום, כבר התגלגלתי אתכם, אני חושב לפרשת וירא נדמה לי, וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם בתחילה, עוד פעם עמד, אשר עמד שם בתחילה, ואז מה לומדים מזה חז"ל? דבר מדהים, באמת שהרבה הרבה פעמים לא שמים לב לזה, חז"ל עומדים בגמרא בברכות, מכאן, מהפסוק, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם בתחילה, מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית. כי אין עמידה אל התפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. עכשיו זה מדהים. העמידה של אברהם זה עמידה אגרסיבית, זה עמידה עם כוח, זה עמידה שאומרת לקדוש ברוך הוא לא. ואנחנו כל בוקר קמים ועושים תפילת עמידה. זאת היהדות שלנו. היהדות שלנו זו תפילת עמידה. אנחנו לא נוח. אין לנו בשום מקום בעולם, אין לנו התנהגות נוחית. אנחנו בני אברהם. והתפילה שלנו, תפילת אברהם שלנו, היא תפילה של אל המקום אשר עמד שם. זה נכון. אחרי שאברהם עומד בסדום, הפרק הבא זה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בפעם האחרונה, לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. עקדת יצחק זה עוד פעם לך לך. וישכם אברהם בבוקר ויקח את יצחק בנו וילך אל המקום אשר אמר לו אלו. זה אברהם. הוא עומד, מתווכח, ולמחרת בבוקר הולך לעשות את העקדה. זה להיות בני אברהם אבינו. עכשיו אני חוזר לילד הגדול ולילד הקטן. אם נוח הוא הילד הקטן, התיבה זה המקום השמור על הילד הקטן. אני שומר על הילד שלי מפני מי המבול. ותשחט הארץ, ישחית כל בשר, ותמלא הארץ חמס. נוח, נשמור עליך בצמר גפן. נוח זה איזושהי התנהגות אלוקית של אבא ששומר על הילד הקטן, כי בחוץ יש מבול, בחוץ מסוכן. אברהם אבינו, אף פעם, תחפשו אותו בפנים. יש כל כך הרבה סיפורים על אברהם. שרה, אפשר למצוא אותה באוהל. את אברהם, המקום הכי קרוב שאפשר למצוא, פתח האוהל. אף פעם לא נמצא בפנים, תמיד בחוץ. הסמל של אברהם, הוא פרצת. זה נשמע חבד נקצת. אבל זה אברהם אבינו. הוא פרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. הקונטרסט בין אברהם ונוח זה לא רק ילד קטן וילד גדול, זה גם פנים וחוץ. אברהם אבינו, אם מותר לי לומר, לא מפחד. לא מפחד. הוא נמצא, יורד למצרים, יורד לסדום, הולך להילחם עם המלאכים, מקבל את האורחים. הוא נמצא. בכל מקום שצריך, הוא נמצא. אחד המקומות המופלאים ביותר לגבי אברהם, זה בפרידה שלו מלוט. סיפור בפני עצמו, אני לא אכנס לזה. אבל כשאברהם אומר ללוט, הנה אנשים אחים אנחנו. למה שתהיה מריבה? אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך. אנשים אחים אנחנו. מה נעשה? היפרד נא מעלי. עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאילה. אז באים יהודים קנאים, אני צריך לומר, גם הרב הירש בעצמו, אבל גם יהודים קנאים, ואומרים, הפתרון שלנו למציאות של קונפליקט בתוך היהדות, זה בדרך של אברהם אבינו. מה זה הדרך של אברהם אבינו? היפרד נא מעלי. הם יהיו שם, ואנחנו נהיה כאן. היהודים האלה, שכותבים הרבה הרבה על ההיפרד נא, להפריד, 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 עוד יותר סלקציות, עוד מעט נגיע לתיבת נוח שלנו. היהודים האלה לא קראו רשי. כי רשי, מדהים, על התורה, בהיפרד נא מעלי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאילה, אנחנו חושבים תמיד שזה נראה שאנחנו נמצאים באיזה ג'אנקשן, איזה צומת, ואומרים, אם אתה לשמאל אני לימין, ואם אתה לימין אני לשמאל, אנחנו הולכים לשני קצוות עולם. זה נקרא היפרד נא מעלי. רשי אומר הפוך. רשי אומר, אם אתה לשמאל, אז אני לימינך. ואם אתה לימין, אז אני לשמאלך. ואז אומר רשי, בהי לישנה, בכל מקום שתלך, שם אהיה איתך. זה הפוך ממה שאנחנו חושבים. מה בעצם אומר אברהם ללוט? אומר, אתה צריך ספייס, אתה צריך שטח, אתה צריך עצמאות כי אתה גדלת. גם ללוט ההולך את אברהם, היצון ובקר ואוהלים, לא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו, היה רכושם רב, לא יכלו לשבת יחדיו, היפרד נא. קח את השטח שלך, אבל תדע לך, עם השמאל וימין, אני לידך, עם הימין והשמאלה, אני לידך. בכל מקום שתהיה, אתה לא לבד, אל תדאג. זה הפוך ממה שחושבים. זה אברהם אבינו. ולכן כשאברהם שומע שנשבע אחיו, אז וירק את חניכיו ילידי ביתו, וירדוף עד דן. זה אברהם אבינו. זה ערבות. זה מסירות נפש, זה לך לך, זה ויצא אברהם, זה אברהם אבינו. עכשיו תגידו לי מה נשאר לי עוד להגיד. אני צריך לתרגם את זה. כל המציאות היהודית שלנו, לא רק הישראלית, אבל אני מכיר בעיקר את החברה הישראלית. רוב המציאות הדתית שלנו היא מציאות של קונפליקט בין נוח לאברהם. הפחד שלנו מהמבול שבחוץ. כל הזמן, וימלא הארץ חמאס, וישחית כל בשר, והאינטרנט הורג אותנו, והטלוויזיה משחיתה אותנו, והאח הגדול הורג אותנו, והכל הכל מציף אותנו, ואנחנו מאבדים את הראש, ומאבדים את הביטחון, ואז אנחנו אומרים ריבונו של עולם, תיבת נוח, תיבת נוח, תן לי יד, אומר הקדוש ברוך הוא, את האלוהים יתהלך נוח, אתה ילד קטן, תעשה מה שאומרים לך, כנס לתיבה, תצא מהתיבה, תהיה בשקט. ההתנהגות הדתית העצבנית שחיה מפחד של מי המבול בונה כל היום תיבות נוח, ולפעמים תיבת נוח לא מספיקה, אז בונים תיבה על תיבת נוח, ואז תיבה על תיבת נוח, ואנחנו בונים מערכות ועוד מערכות, והחיים שלנו הפכו להיות חיים לא רק של איזה שהם סלקציות פנימיות, המילה סלקציה היא מילה זוועתית, של כל מיני מיונים ומיונים, אנחנו מנסים לבנות מערכת שהיא אינטימית והומוגנית, להיות בתיבת נוח שלנו. אני חושב, אם מותר לי לומר, אני לא מכיר את היישוב חשמונאים, אני חושב שזה אחד האסונות הגדולים ביותר שהחברה עוברת. ושוב, אני לא יודע מה קורה בחוץ לארץ, אבל אני מדבר על החברה הישראלית. אנחנו בוכים על זה שהרחוב החילוני לא יודע תנ"ך, ולא יודע תורה, לא יודע נביאים, לא יודע אגדות, לא יודע הלכות, לא יודע כלום, לא נוגע בסידור. איפה אנחנו? אנחנו בתיבת נוח. אנחנו בונים את האנחנו. החינוך שלנו, היישובים שלנו, השכונות שלנו, בני הישיבות שלנו. אתה מסתכל על כל המערכת. אני לא מדבר על הציבור החרדי, אני לא מדבר. למה אני לא מדבר על הציבור החרדי? כי שם זה אידיאולוגיה. זאת אידיאולוגיה ברורה שאומרת להציל את מה שאפשר, לשמור על מה שאפשר. האידיאולוגיה הרשמית של יהדות חרדית, ואני לא מדבר על היהדות החסידית, על היהדות הליטאית החרדית, זאת אידיאולוגיה רשמית שאומרת תציל את נוח ואת בניו עד שיעבור המבול, ואז מי שיהיה יהיה. בפוניבז' ישיבה מדהימה, יש כתוב על הכניסה לישיבה באותיות ענק, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. אנחנו התרומה, אנחנו המעיט שיש לעם ישראל, הקודש. אחרי המבול זה השואה, פוניבז' בא בעקבות השואה, אם צריך להציל את מה שאפשר להציל, אנחנו נבנה, קוראים לזה ככה, מבצרים של תורה. אנחנו מבצר, אנחנו מקום מוגן, שום רוח שבעולם לא תניע אותנו, לא תזיז אותנו. אני אספר לכם, אפילו אני יודע שמקליטים זה בסדר, אני בא עכשיו ממפגש עם אחד מגדולי אדמורי ארץ ישראל, אחד מהזקנים שבהם, האדמור מארלוי, גר בשכונה אצלנו, יהודי מנקיי הדעת שבירושלים, איש נין של הדור חמישי, ישר מהחתם סופר, דבר מוזר, חסידות של נין של החתם סופר, חתם סופר לא היה חוסיד, אבל זה תופעה מיוחדת במינה, חסידות אמיתית של נוסח אשכנז. והרב, הרב יוחנן סופר, הרב מארלוי, זמין אותי, ישבתי אצלו היום. זאת יהדות, דיברנו על בית כנסת רמב"ן, שומע שיש אצלנו כל מיני דברים שהם לא כמו שהיו אצל החתם סופר. אז דיברתי איתו, לא יכולתי לדבר איתו על טייטניק, כי לא הייתי בטוח שהוא ראה את או קרא את הספר, הוא ראה את הסרט. אבל על הרעיון הזה שיש לך אונייה שנמצאת באזור מלא 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 קרחונים, והאונייה הזאת בניווט לא נכון הולכת להתרסק. מי יהיה רב החובל של האונייה הזאת? אם אתה בונה מבצר, סוגר את התיבה מפני מי המבול, מי נותן בידיך את ההבטחה שאתה מצליח להציל אפילו את יושבי התיבה? הרעיון הזה שיהדות שלמה בונה תיבות נוח ואומרת אנחנו בפנים ואחרינו המבול, מאיפה זה בא לעם ישראל הזכות לבנות איזה סיסטם כזה, איזה דגם כזה של אחרינו המבול, כשאתה יודע שכל מי שנמצא בחוץ זה אני, זה הילדים שלי, זה האחים שלי, זה התלמידים שלי, זה השכנים שלי, זה אני. מי זה החוץ? מי זה המבול? איזה לגיטימציה יש לבנות תיבת נוח לבנים של אברהם אבינו? אומרים לי ההורים, אצלנו, אני מדבר עכשיו על הדתי לאומי, דתי מודרני, ציוני דתי, תקראו לזה איך שתקראו לזה. הדתי עם וו החיבור, בסדר? זה או עם הקף, בסדר? אומרים לי, אבל אנחנו מפחדים. הילדים מתקלקלים. נכון, אנחנו מכירים את זה, האוזניים שלנו שומעות את זה. הילדים מתקלקלים בחוץ. יש שם יותר מדי בחוץ, יותר מדי דברים שגורמים להם להתרחק מהעולם שלנו, מהעולם של התורה. ואז האלטרנטיבה של ההורים, ואין מה לעשות, אנחנו חיים בתוך זה, האלטרנטיבה של ההורים זה לבנות תיבות נוח. תיבות נוח עם דגל ישראל, תיבות נוח עם בלונים, עם נורא נחמד, אבל תיבות נוח. ומה שנדמה לי, התורה דורשת מאיתנו, זה קצת יותר אומץ. התורה דורשת מאיתנו להיות בניו של אברהם אבינו, במובן של אברהם הילד הגדול, שאומר יש לי אחריות, יש לי אחריות לכולם. יש לי אחריות להיות חלק מכל כלל ישראל, ואני לא מדבר עכשיו על כלל האנושות. אמרתי מקודם על ההשפעה שהרב השל משפיע על העולם, אז השל הייתה לו איזושהי ראייה של לא רק ראייה ישראלית, אלא ראייה אוניברסלית של יהודי, הוא חי באחריות לכל צלם אלוהים שעשה הקדוש ברוך. וגוי בכלל צלם אלוהים. ולכן את המהפכה הזאת של מרטין לותר קינג ילך הרב השל בראש התהלוכה כדי להגיד יהדות זה מסירות, זה אחריות, זה ערבות. זה חידוש גדול בעולם. זה חידוש גדול שיהודי אומר אני דואג לצלם אלוהים. זה חידוש גדול בעולם שהיהדות הדתית דואגת לא רק לתקציבים לבני ישיבות בהסכמים קואליציוניים, אלא דואגים למימוש החוק של שוויון לבעלי מוגבלויות. זה דגל של יהדות דתית. תעשו בבקשה בדיקה מלפני יומיים, לפני שציפי לבני הרים הדגל לבן. תבדקו מה היו הדרישות של דגל התורה ושל ש"ס בשביל להיות חלק מהנושאים בעול של המנהיגות של עם ישראל, של הקואליציה. תראו לי דבר אחד, סעיף אחד, שהוא לא תיבת נוח. סעיף אחד שאומר אני רוצה לשאת בעול של משפחות נזקקות. אני רוצה לשאת בעול של אנשים עם בעיות. אני רוצה לשאת בעול של כלל ישראל. איך זה יכול להיות שיהדות דתית, כל מה שהיא מבשרת לעולם, זה סקטור, זה תיבת נוח? איבדנו את השם של הקדוש ברוך הוא. איבדנו את השם של צלם שלנו. איפה אנחנו בסיפור הזה? זה נקרא להיות בני אברהם? ולא בני נוח. נהיינו בני נוח. יהודים בני נוח. זה אבסורד. עכשיו אני אצרף לזה עוד שלב אחד, שזה גיליתי רק השבוע. באמת תגלית. עד פרק ת' בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, תמיד כתוב ויומר אלוקים. עכשיו זה לא איזה וורד גדול, בגלל שהמשנה אומרת באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם, ויומר אלוקים. הדיבור של הקדוש ברוך הוא מופיע באמירה, א' מ' ר', שורש אמר, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, ויומר, תמיד ויומר אלוקים. הפעם הראשונה שמופיע המילה לדבר, וידבר אלוקים אל נוח ואל בניו איתו, צא מן התיבה, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. אתם מסתכלים עליהם, נו, בסדר. כשאני קלטתי, האמת ששמתי לב לזה בזכות איזה שפת אמת שמאיר את זה. הוא לוקח את זה לאן שהוא לוקח את זה, השפת אמת. פתאום אמרתי, וואו, המילה וידבר בעברית, כשאני מדבר, אני לא יכול, אומרים תמיד לדבר אל הקירות, נכון? יש את, את הביטוי הזה, תדבר אל הקירות. עכשיו, למה זה מצחיק הדיבור הזה, לדבר אל הקירות? למה לא אומרים תומר אל הקירות? למה אומרים תדבר אל הקירות? כי המילה לדבר זה קומוניקציה, זה דיבור של אדם אל אדם, זה תקשורת. אני לא יכול לדבר אל קיר, אני חייב לדבר אל מישהו. אני יכול לומר דברים אל עצמי, אני יכול לומר מה שעולה לי בראש, אני לא חייב לומר אליך. אני יכול ויומר באוויר, אני יכול לומר, אבל לדבר זה למישהו. בתוך המילה לדבר גם יש את המילה להדביר, שזה הנהגה. אם אני רוצה להנהיג מישהו, אז אני מדבר. זה נקרא לדבר, דלת בית ריש. בדרך כלל אומרים לנו חז"ל שאמירה זה לשון רכה ודיבור זה לשון קשה. זאת אומרת שאם אני רואה את המילה לדבר, יש מתחבא בתוך הסיפור איזשהו קונפליקט. אז אני אמרתי, וואו, איזה קונפליקט יכול להיות שכתוב ויומר, וידבר, סליחה, אלוקים אל נוח, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך, ואז כתוב, ויצא נוח, כתוב ויעס נוח, ויצא נוח הוא בניו ואשתו נשי בניו איתו. הולד, אני חיפשתי קונפליקט. עכשיו כשמחפשים אותי, אני אעשה את זה קצר, אני מבטיח, אבל זה חשוב. כשהוא נכנס אל התיבה, כתוב כך, בוא אל התיבה, ויומר, ויומר השם אל נוח, בוא אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה. שקויך. עוד פעם, עכשיו אני אגיד במילים שלי, הקדוש ברוך הוא אומר לו להיכנס לתיבה בהפרדה בין הבנים לבנות. הוא אומר לו, בוא אל התיבה אתה ובניך, שם חם ויפת, צד אחד, אשתך ונשי בניך, צד שני. אומרים לנו חז"ל בגמרא, מופיע ברש"י, מכאן שכל זמן שהיה נוח בתיבה היה מנוע מתשמיש, לא היה אישות בין איש ואישה. העולם בצער, אתה לא תחיה בחיי אישות, יש הפרדה בין הגברים והנשים. כשהוא בא לצאת מהתיבה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם שמים לב, צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. זוגות זוגות כשיוצאים מהתיבה חוזרים הביתה, אתה ואשתך זה קבוצה אחת, ובניך והנשים שלהם זה קבוצה שנייה. תחזרו לחיות, תחזרו להיות ביחד. ואז מה כתוב? ויצא נוח מן התיבה, תבדקו אחר כך, ויצא נוח מן התיבה, הוא ובניו, ואשתו הוא נשי בניו. נוח אומר לקדוש ברוך הוא, לא. פעם ראשונה, ובגלל זה אני אומר, וידבר. יש ויכוח בין נוח לקדוש ברוך הוא. פעם ראשונה, נוח, הילד הטוב הזה, התתלה הזה, אחרי התיבה, פתאום הוא אומר לו, על מה הוא אומר לו? כטרגדיה. נוח פותח את הדלתות, כמה פעמים דמיינתם את הרגע הזה, של נוח פותח את הדלתות של התיבה, ורואה את העולם. העולם חרב. ואז הוא צריך לצאת החוצה. יש, אתם מכירים את הסופר הישראלי, שבא מהשואה, אהרון אפלפלד. לאהרון אפלפלד יש כמה קטעים שהוא מתאר את הרגע הקשה ביותר מכל הימים של השואה, זה את היום של השחרור. את הרגע, הוא היה שם, לקחו אותם לחוף ים, ליד איטליה, והוא אומר, לא ידענו מה לעשות. איך חוזרים לעולם? איך חוזרים לעולם אחרי חורבן, אחרי המבול? והקדוש ברוך הוא אומר לנוח, עכשיו אתה ואשתך, בניך ונשיהם, תחזור לחיות, פרו ורבו. ונוח אומר לו, ויצא נוח הוא בניו, אני לא ממשיך את החיים האלה. נוח נתווכח עם הקדוש ברוך הוא. מי ששם לב לזה באופן מדהים, זה מקור שאני בדרך כלל לא לומד, אבל כשסיפרתי את זה לאחד הבנים שלי, אז הוא מיד אמר לי, מדרש זוהר, שאומר שנוח עמד מול התיבה, מול הדלתות הפתוחות של התיבה, ומעין לצאת. אמר, ריבונו של עולם, אתה הוא שאומרים עליך רחום וחנון? איפה רחמך על בניך? איבדתי את הרחמים, איפה הרחמים? ואז אומר הקדוש ברוך הוא לנוח את המילים הבאות, לשון הזוהר, רעיה שתיה, רואה שוטה. רואה זה ביטוי מדהים, זה מנהיג, אבל שוטה. עכשיו אתה בא אליי. אתם יודעים כמה שנים לפי חז"ל עברו מאז שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח שיהיה מבול עד שהגיע המבול? 120 שנה. אומר לו, אמרתי לך, הנני מביא מבול על הארץ. כלום, אמרת לפני דבר? אמרתי לך, בוא אל התיבה. כלום, אמרת לי דבר? אמרתי לך, מכל החי. כלום, אמרת לי דבר? אמרתי לך, סגור הדלת. כלום, אמרת לי דבר? כמה פעמים אמרתי לך, ויכול היית לומר, וכי אמרת דבר? עכשיו אתה אומר לי, רעיה שתיה, צא מן התיבה. זה מדרש מדהים. יושבים יהודים אחרי חורבן ובוכים. קדוש ברוך הוא, איפה רחמיו? הקדוש ברוך הוא אומר, רואה שוטה. כאלה בחיינים יש לי מיליונים. אני מבקש מישהו שיעצור רגע קודם. אברהם אבינו, משה רבנו. חזור קורא למשה רבנו, רעיה מאמנה, הרואה הנאמן. תחשבו על הביטוי הזה, רעיה מאמנה. למי הוא נאמן? לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. הוא נאמן, הוא נאמן על כולם. זה משה רבנו, כי עבד נאמן קראת לו. למי אתה עבד? אתה עבד לקדוש ברוך הוא ועבד לעם קדוש. אתה עבד. אז יש לך מסירות נפש של עבד. אתה נאמן לאדון שלך, אתה נאמן לעם שלך. זה מנהיג. המדרש שם בזוהר אומר, וכי אברהם אתה, וכי משה אתה, רעיה שתיה. אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים לראות יהדות שהיא מחוברת, חיי עולם נטע בתוכנו, לוקחת אחריות, נושאת בעול, אנחנו לא יכולים להתחבא בתיבות נוח ואחרי זה לבכות, איי 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 גוואלד, העם היהודי הלך. העם היהודי הולך, הוא לא הלך. המבול קורה עכשיו, הוא קורה בארץ, איך זה יכול להיות, רבותיי? איך יכול להיות שיש 320 אלף אנשים בארץ, תושבי מדינת ישראל, שעלו מכוח חוק השבות, לא יהודים על פי ההלכה, ואנחנו בנינו תיבת נוח של בתי דין לגיור? זה לא מבול? הם תובעים מול העיניים שלנו יום יום, כל יום הם נעלמים לנו. השנה זה 320 אלף, על פי הדמוגרפיה הנורמלית כל שנה נוספים עוד 4,000, עוד 4,000 לא יהודים על פי ההלכה, בלי שיבוא אפילו עולה אחד, רק ממי שיש פה, ואנחנו לא מגיירים יותר מ-1,000 בשנה. זה המצב. אז מה יהיה פה עוד 10 שנים? מה יהיה עוד 20 שנה? הלכתי לרב אחד שמאזור השרון, בעיר שלו, על פי מספר הרשומות של משרד הפנים, הכי הרבה עולים מחבר העמים נמצאים אצלו בעיר. יש שם עשרות אלפים בעיר שלו שהם זקוקי גיור. ביקשתי ממנו שיפתח אולפן. הוא אומר, לא, אני לא פותח. זה בעיה נוראה, הוא אומר. הקדוש ברוך הוא הביא לנו בעיה נוראה, שיתפל בזה. זה תיבת נוח, זה ילד קטן. הוא רב. ילד קטן, תתלה. תכנס לתיבה, תסגר שם. אחרי זה תבכה. אחרי זה תגיד, אוי גבל, איזה התבוללות. אני שומע אותו אומר את הדרשות, אוי, 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 אוי. רעיה שטיה. עכשיו אתה בוכה? כשאפשר לעשות משהו, אתה עושה משהו? אנחנו בוכים על מערכת החינוך שקורסת. אנחנו בוכים על ישראלים שמאבדים את הזהות היהודית שלהם. מה יהיה עוד 10 שנים? אז אנחנו נבכה, גבלד, גבלד, רעיה שטיה, תעצור עכשיו, ופרצת, תהיה אברהם אבינו. האחרונים בעולם שיש עוד סיכוי שיצאו מהתיבה, זה ציבור שמאמין שהוא בניו של אברהם אבינו, ציבור שמאמין בחזון של כלל ישראל, שלא סקטור, של תחושה של יחד שבטי ישראל. ואני מתפלל, אני מתפלל יחד איתכם תיבה גדולה, תיבה גדולה אני אומר, תיבה של שירה גדולה, שנלמד ביחד כולנו לצאת מן התיבה. ערב טוב, תודה רבה.